הרב בני לאו.
סיימנו את שני פרקי ההקדמה, פרק א', הקדמה גדולה של מעשה מרכבה, שמכניס אותנו לתוך תמונה גדולה גדולה של המראה של שכינה עוזבת את מקדש, עוזבת את ירושלים. המראה הגדול של המרכבה של יחזקאל ילווה את כל הספר, והעמדתו בפרק א' זה בעצם הכיוון, לנסות ולהתבונן כל הספר אל המראה שיחזקאל רואה, היכן נמצאת השכינה בגלותה, ועד לחזרתה לירושלים בסוף הספר. פרק ב' הוא פרק ההקדשה, שבעצם מוזר מאוד בהיותו פרק שמדבר רק על חובת הדיבור של יחזקאל, אבל עם התניה שלא משנה אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי אמה. אין שום סיכוי שהנבואה שלך תפעל על משהו, ולכן גם לא מצפים לומר מה תאמר. כל מה שאתה צריך לומר זה לומר, כה אמר השם אלוקים, ומה שצריך להיות זה להיות, וידעו כנביא היה בתוכם. זוהי משמעות המקום של יחזקאל כרגע על פני האדמה. זאת אומרת, אם אני צריך לחבר את פרק א' וב', פרק א' מעיף את המבט למעלה אל השמיים לראות את מקומה של שכינה, ופרק ב' מוריד את העיניים לארץ לראות את מקומו של הנביא בתוך בית המרי, שאין שום סיכוי שישמעו לדבריו. וסיימנו את הפרק הקודם, את פרק ב', שהוא רואה יד שלוחה עם מגילת ספר כתובה פנים ואחור, והפרק שלנו, פרק ג', נפתח עם ציווי לאכול את המגילה. זה ראשית אולי המעשים הסמליים שימלאו את הספר, דברים שיחזקאל מצווה לעשות ועושה בתור מעשים, בתור מעשים שדרכם אנחנו לומדים משהו. הוא אוכל את המגילה, זאת אומרת, דבר השם נאכל בפיו, והוא ממלא אותו, ותהי בפי כדבש למתוק. דבר מוזר, זו בוודאי נבואה קשה, נבואה שמתארת חורבן, והוא אומר, לא, לא, ותהי בפי כדבש למתוק. אנחנו סקרנים לדעת מהו הדבר הזה שהפך להיות מתוק כדבש בתוך פיו של יחזקאל, הנבואה הזאת שהוא אוכל אותה, ואנחנו נגלה את זה, כי בספר, בפרק הקודם סיימנו, שבמגילה כתוב פנים ואחור, כתוב אליה כינים והגה והיא, שזה רק מילות של בכי, של כאב. אנחנו לא שומעים בתוך המגילה הזאת את דברי הנחמה. עדיין לא. זה יבוא בספר הגאולה שיגיע בחלקו האחרון של יחזקאל, אבל לא כרגע. הפרק שלנו ממשיך. הפרק שלנו ממשיך אחרי אכילת המגילה, מצווה השם את יחזקאל בשפה הרגילה של אתה בן אדם. בן אדם, לך בו אל בית ישראל ודיברת בדברי עליהם. הוא מצווה ללכת אל בית ישראל ולדבר אליהם. והוא אומר לו שוב פעם, בית ישראל לא יבוא לשמוע אליך, חזקי מצח, קשי לב אמה, ואתה תהיה חזק, אתה תדבר אותם. פסוק יוד ממשיך, בן אדם, את כל דבריי אשר אדבר אליך, כך בלבבך ובאוזניך שמע, ולך בו אל הגולה, אל בני עמך, ודיברת עליהם. זאת אומרת, הציווי הוא כן בפועל לדבר. ואז הוא נוסע, נכון, דיברנו בפרק א' כבר על הרוח שהוא רואה אותה, שמלא כל, ממש ברוך כבוד השם ממקומו, כל רעש גדול, הרוח נוסעת אותו. נוסעת אותו ולוקחת אותו, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עליי חזקה. פסוק י' מסתיים שהוא ניסה על ידי הרוח, והוא מגיע ואבוא אל הגולה תל אביב. יושבים על נהר כבר, מה הוא צריך לעשות? אנחנו יודעים, אתה חייב לדבר. אומר לנו יחזקאל בגוף ראשון, בפסוק תתוו, וישב, הם היושבים שם, וישב שם, שבעת ימים, משמים בתוכם. תיאור מבהיל, הוא יושב והוא עושה בדיוק ההפך ממה שהוא מצווה לעשות. הציווי היה לך דבר, והוא מוסה בכוח על ידי הרוח, הוא ניסה אל עבר הגולה בתל אביב היושבת על נהר כבר, ושם הוא רואה את הגולים, הוא רואה את הגולים יושבים, ואנחנו רק יכולים לדמיין שהוא רואה חקלאים, הוא רואה משפחות, הוא רואה חברה, הוא רואה קהילה, הוא רואה אנשים, והציווי שהוא מקבל בפרק שלנו זה ללכת לדבר, והוא לא מדבר, הוא יושב משמים בתוכם, משמים בלשון שממה, אין לו עם מי לדבר ואין לו על מה לדבר, הוא מסרב לשתף פעולה. עובר שבוע, ויהי מקצה שבעת ימים, יש לנו פה טעם אתנח באמצע פסוק, כדי להגיד, רגע, משהו לא מתרחש. היה צריך להיות דיבור ואין דיבור, ולכן מגיע הדיבור הבא. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, עוד פעם, שימו לב, זה יבוא כמעט 100 פעמים בספר, בן אדם, צופן את עתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר והזרת אותה ממני. אתה צריך לדבר. אתה צופה, אתה צריך להיות זה שרואה, ואתה צריך גם לדבר, צופן את עתיך, אתה חייב לומר. ואז, מה הוא צריך לומר? כלום, צריך להגיד מה שיקרה, אתה לא צריך לשנות שום דבר. ברגע שאתה תעשה את מה שאתה צריך, כשאני אומר לרשע מות תמות, אתה לא תזהיר את הרשע, אומר כאן יחזקאל. אם אתה, יחזקאל, לא תזהיר ולא תדבר, הוא ימות באבונו, אבל דמו מידך אבקש. ואם אתה כן תזהיר את הרשע, וכמובן שהוא לא ישוב מרשו, כי הוא בית מרי, הוא לא ישמע לך, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אותו דבר בשוב צדיק מצדקו ויעשה חטא, הוא ימות כי לא עזרתו, ואתה דמו מידך אבקש. ואם אתה כן תזהיר אותו שלא יחטא, אתה את נפשך הצלת. תראו מה זה, זה פרק מדהים שמנסה לתאר לנו את חובת הנביא לדבר בלי שום אפקט, שום משמעות, בגלל שבית מרי לא מסוגל לשמוע את שום דבר ממילותיו, שום כלום. אתה רק תדבר ורק תדבר, והוא מסרב לדבר. הוא מסרב, תראו פסוק אף ב', הוא עובר הרי, הוא היה בתל אביב על נהר כבר, עבר שבוע ימים, הוא מקבל עוד פעם פקודה, צופן את עתיך והזרת אותם, ואז עוברת עוד תקופה, אנחנו לא יודעים כמה, פסוק אף ב', ותהיה עליי שם, איפה זה שם? בתל אביב על נהר כבר, ותהיה עליי שם יד אדוני, ויאמר אליי קום, צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד, ככבוד אשר ראיתי על נער כבר, ואפול על פניי. עכשיו הוא בבקעה, הבקעה במובן של מקום שאין יישוב של בני אדם. זאת אומרת, הוא לא יכול לדבר עם מישהו כי הוא לא פוגש מישהו, הוא נמצא מחוץ לחברת בני אדם, אותו מראה שהוא ראה על נער כבר, עכשיו הוא נופל על פניי, ושוב באה בו הרוח, ושוב מעמידה אותו על רגליו, וידבר אותי, אבל הפעם הציווי מדהים. ויאמר אליי בו, היסגר בתוך ביתך. ואתה בן אדם, נתנו עליך אבותים, אסרוך בהם ולא תצא בתוכם. זאת אומרת בדיוק ההפך, אתה עכשיו אסיר בתוך ביתך, ואם זה לא מספיק ברור, לשונך אדביק אל חיקך ונעלמת, ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי אימה. ובדברי אותך, אפתח את פיך, ואמרת עליהם כה אמר השם אלוהים, השומע ישמע ויחדל יחדל כי בית מרי אימה, וככה נגמר הפרק שלנו. אתם מבינים שמה שבעצם קורה פה זה שתיקה צועקת, זה לא דממה שאין בה דיבור, יש פה דיבור בשתיקה. הוא מצווה להיות שם ולשונו ידביק אל חיקו ונעלמת, הוא חייב להתעמל להיות אילם. זאת נבואה כל כך קשה, הרי ברור לנו שנביא שאינו מדבר לא עושה את נבואתו. הקדוש ברוך הוא פעם ופעמיים ושלוש מצווה על יחזקאל דבר, וכאן הוא מצווה עליו תשתוק. האם זה באמת היה? אנחנו יודעים שבהמשך הספר, בסוף החלק הראשון, פרק אף דלת, הוא אומר שיגיע פליט לדבר על החורבן, וביום ההוא שיבוא הפליט לספר על החורבן, אז תדבר ולא תעלם עוד. זאת אומרת, כשיגיע החורבן תפתח את הפה, ובאמת בפרק למד ג', שזה החלק הבא של הספר, מגיע רגע שהפליט מגיע לבבל, ואומר הוא קטע העיר, ובערב לפני בו הפליט, ויפתח את פי עד בו אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. זה ממש ממש תיאור שהאילמות הייתה בפועל עד יום בשורת החורבן בבבל. זאת אומרת, כמה שנים שיחזקאל נמצא בבבל, גם בנהר כבר בתל אביב, גם בביקה, גם בביתו, והוא אילם. הוא מסתגר בביתו ולא מדבר. יש המון פרשנויות, מה פשר האילמות, האם באמת הוא היה אילם, זאת אומרת שום מילה, או שהוא רק דיבר אל מי שבא אליו, כי הרי אנחנו נגיע בעוד מעט לפרק ח', ושם נראה את זקני ישראל באים לשבת לפניו, והוא משתף אותם במראות המרכבה שממשיכה לדהור אי שם בשמיים, ויחזקאל רואה אותה. אז יש כל מיני פרשנויות לדבר על שתיקתו של הנביא, שהיא שתיקה מנבואה, היא לא שתיקה באמת, היא לא שתיקה שאין בה דיבור, אבל אין בה דיבור של תיקון, אין בה שום דיבור של הוכח תוכח את עמיתך, אין פה שום דיבור שבאמת יש תקווה לעשות משהו. השתיקה שלו היא שתיקה מנבואה קלאסית, מנבואה שיש בה תקווה. זאת בעצם החוויה שיש לנו כאן בתוך הפרק שלנו. הפרק שלנו הוא הפרק שמבטא יותר מכל דבר, לא רק את בדידותו של יחזקאל, לא רק את אילמותו של יחזקאל, אלא את חוסר המשמעות שבדיבור שלו. מעכשיו והלאה אנחנו נושאים עיניים אל מראות יחזקאל. אנחנו נושאים עיניים אל המעשים שיחזקאל יעשה, כי הדיבור שלו ישוב רק יותר מאוחר.